ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום יומה דף ח. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וחיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. השיעור מתחיל 14 שורות מראש העמוד. בשיעורים הקודמים התייחסנו לנושא של טומאה, אם היא הותרה או דחויה בציבור. כעת הגמרא רוצה להעלות אפשרות שיש עוד מחלוקת תנאים שמקבילה למחלוקת שראינו בשיעור הקודם בין רבי שמעון ורבי יהודה, שבה רבי יהודה אומר שטומאה הותרה בציבור, ורבי שמעון אומר לא, היא רק נדחית, דחויה בציבור. הנושא בנוסף לכך שנרשם אצלנו בגמרות המסומנות בשוליים, כתבנו הזעות מי חטאת על מי חטאת, כמובן הפרה אדומה, הזעות מי פרה אדומה על כהן השורף את הפרה וכהן גדול לקראת יום כיפור. מחלוקת תנאים עם כל שבעה ימים לפני כן או רק שלישי ושביעי. אני משער שרובכם מכירים את דיני טומאת מת והאפשרות לצאת ממנה על ידי הזעת מי פרה אדומה. בשבעה ימים אחרי שהבן אדם פורש מן המת, ביום השלישי וביום השביעי שאותה שבוע שהוא ממתין עד שאחר בסופו של דבר הוא טובל ושוקע עליו השמש, אבל בנוסף לכך בזמנים ההם, בוא נגיד עד תקופת האמורים עדיין היה מי פרה אדומה, גם היו מזים על התמי מת ביום השלישי וביום השביעי של אותו שבוע, נקרא לזה שבוע של הטהרה. כעת אנחנו ניכנס לגמרא. נאמה הני תנאי כהני תנאי, כפי שאמרנו מקודם, התנאים שעוד מעט נראה, האם אפשר לומר שהם חולקים כמו התנאים שהזכרנו מקודם בעניין טומאה הותרה או דחויה בציבור. דתניא, אחד זה, אגב תשימו לב שסימנו גם שאלה ארוכה, כי סך הכל זה שאלה, האם המחלוקת שנראה עכשיו מקבילה למחלוקת ההיא בדף הקודם. אז הברייתא אומרת, אחד זה ואחד זה, אחד הכהן שהולך לקראת אסירת פרה אדומה, כלומר שריפה והנלווה לכך, וגם הכהן גדול לקראת יום כיפור. בשניהם אנחנו כבר למדנו בתחילת המסכת שהם פורשים למקומם, הם נפרדים מבתיהם במשך שבוע ימים. אז באנשים האלו מזין עליו כל שבעה מכל חטאות שהיו שם, דברי רבי מאיר. כל שבעה, כלומר כל שבעת ימי הפרישה, מזין עליהם מי פרה אדומה ששמו שם במשך השנים, שמרו דוגמיות מהפרות האדומות שהיו במשך השנים. זה הכוונה שעומד מאחורי הביטוי מכל חטאות שהיו שם. זו שיטת רבי מאיר, ונדגיש, הוא בדעה שכל יום, כל שבעה מזים עליו. רבי יוסי אומר, אין מזים עליו אלא שלישי ושביעי בלבד. הרי הוא נמצא לפנינו בפרישה במשך שבוע ימים, אז ביום השלישי וביום השביעי זה מספיק. רק בתור מאמר מוסגר, שלישי ושביעי, מי שהיה תמי מת ודאי, כאן אנחנו לא מדברים על אחד כזה, אבל מי שכן היה תמי מת ודאי, אז היו מזים עליו ביום השלישי וביום השביעי של אותו שבוע של טהרה. אז רבי יוסי אומר, גם פה אין צורך להרבות בהזעות, מספיק ביום השלישי ויום השביעי של הפרישה. רבי חנינה סגן הכהנים אומר, הוא מחלק כהן הסויף את הפר המזין עליו כל שבעה, כהן גדול ביום הכיפורים, כלומר לקראת יום כיפור, אין מזין עליו אלא שלישי ושביעי. אנחנו נתייחס לכל השיטות האלו, את רבי חנינה סגן הכהנים נשאיר אותו בצד לבינתיים. מי לאו בה כמפלגי, אתם רואים את המויין ויש כמה בהמשך בשוליים, סימנו או כתבנו בתחת הכותרת מפנה שלושה שלבים של הסבר מחלוקת התנאים בעניין ההזעות. אז אנחנו ממשיכים לקראת סוף השאלה שהעלינו. אז מי לאו בה כמפלגי, רבי מאיר סבר תומה דחויה היא בציבור. רבי מאיר שהוא מצריך כל יום ויום, זה בגלל שבקושי התירו תומה כשמדובר בענייני ציבור כמו כהן גדול ביום כיפור או הכנת מי פרה אדומה. למה צריכים כל יום להזות? כי תומה דחויה היא בציבור. ורבי יוסי שאמר מספיק יום שלישי ויום שביעי, לא צריכים להטריח יותר מדי, אז בגלל מה רבי יוסי סבר תומה הותרה היא בציבור. אז עד כאן השאלה. אז האם נוכל להעמיד את המחלוקת רבי מאיר רבי יוסי סביב העניין הזה? הגמרא דוחה ותספרה, אם סבר רבי יוסי היתר אי בציבור, הזעה כלל למלי, לא בכלל הזעות, אלא דקולי אלמה הני תנאי סבי תומה דחויה היא בציבור. אז מה שהעלינו בפתיחת השיעור שלנו נופל. אין כאן הקבלה במחלוקת התנאים הנוכחי בין רבי מאיר ורבי יוסי לאותו מחלוקת התנאים שהיינו בעמוד הקודם בין רבי יהודה ורבי שמעון. אז מה הפשר, מה העומק, מה בסיס המחלוקת כאן? ואחר בהר כמפלגי רבי מאיר סבר אמרינן תבילה בזמנה מצווה. רבי יוסי סבר לא אמרינן תבילה בזמנה מצווה. אני יודע שלא הזכרנו תבילה, אבל אנחנו מתייחסים להזעה כמו שמתייחסים לתבילה. ואדם שהיה תמי, אנחנו נסתכל קודם ברשי, בשליש הראשון של הרשי, תבילה בזמנה מצווה דכתיב וחיתאו ביום השביעי וחיבס בגדיו ורחץ. זה במדבר פרק י' ת' פסוק י' ת'. לא בזה את הפסוק שקראנו שרשי ציטט, אלא ללמד על התבילה שתהי ביום השביעי. ועזה נמי מקשינה שן הקש מדמים, ועזה נמי מקשינה לתבילה להיות מצווה בזמנה. הלכך לענייננו, בא אחד כהן גדול או כהן הסויף את התפרה, אנחנו מעלים חשש, אולי הוא היה במגע עם תמי מת, כלומר אולי הוא נטמע במת. אז מתי היום השלישי שלו? אז הלכך כל יומה מזינן עלי, הוא עומד בפנינו בפרישה במשך שבוע ימים, אותו יום ראשון של הפרישה. אולי שלושה ימים לפני כן הוא היה אצל מת, אז אני לא יודע. אז גם יום ראשון מזים עליו יום ראשון של הפרישה, שמה היום זמנה, שזה יום השלישי שלו מאז שהוא היה בקשר למת. ביום השני שהוא נמצא על ידינו, אולי היום השני הוא היום השלישי שהיה במגע עם מת. כלומר אם הוא אצלנו יומיים, אולי יום לפני שהוא בא לפרישה. הוא היה במגע עם מת, כלומר באוהל המת, הוא נטמא טומאת מת. אז הוא, זה היה יום הראשון, ויום ראשון של הפרישה הוא יום שני, ויום שני של הפרישה הוא יום השלישי, ועל זה הדרך. אז כל יום יכול להיות שזה הזמן, היום השלישי, וכמובן, עושים חשבון עוד מספר ימים, עוד ארבע ימים, אז אתה מגיע ליום השביעי, שהוא זמנו. אז אנחנו נחזור לגמרא. אז אמרנו שאולי, כנראה, זה המחלוקת. רבי מאיר שדורש הזעה כל שבעה, כי הוא בדעה שתפילה, ואנחנו מקשים הזעה לתפילה בזמנה שתתפוס את היום המדויק, מצווה לתפוס את היום המדויק. שוב פעם אני חוזר, יום הראשון שהוא נמצא אצלנו אולי זה יום השלישי, זה בדיוק יום השלישי, כי יומיים לפני כן הוא היה בתומת מת, הוא היה במגע עם המת. רב יוסי, שלא מצריך כל יום שהוא נמצא אצלנו הזעה, כי הוא סובר לא אמרינן תפילה בזמנה מצווה. מספיק, במשך השבוע שהוא לפנינו, ביום השלישי מזים עליו וביום השביעי, למרות שאותו יום השלישי שמזים עליו, זה לא היום השלישי שמאז שהוא נטמא טומאת מת. שואלת הגמרא, קושיה, תשים לב, קושיה ארוכה. עד עכשיו העמדנו רב יוסי בהסבר המחלוקת כדעה שסובר שלא אומרים תפילה בזמן המצווה. שואלת מה הייתכן? וסבר רב יוסי לא אמרין התפילה בזמן המצווה, והתניה, הרי שהיה שם, כמו השם השם, כתוב על בשרו. זה די מצער, מה בן אדם הזה עכשיו יעשה? יש איסור בעיקרון למחוק שם השם. ורש"י מביא את המקור, פי הפסוק בספר דברים, פרק י"ב, ואיבדתם את שמם. יש לאבד את שמותיהם של עבודה זרה, אבל ההפך לגבי שם השם. אז מה יעשה אדם הזה? אז יש אדם ששם השם כתוב על בשרו, הרי זה לא יוחץ ולא יסוך ולא יעמוד במקום התינופת. נזדמנה לו תפילה של מצווה, עכשיו הבן אדם צריך לטבול, קורך עליו גמי וטובל. רבי יוסי, וזה כמובן יגן על שם השם מלמחק. ורשי, תשימו לב כמה שהוא מדויק, קורך עליו גמי, כותב רשי, להגן עליו מפני חוזק שטף המים. זה לא יכול להיות מין סגירה הרמטית, אחרת התפילה לא עולה לו, זה בעיה של חציצה. אבל מה, הוא עושה כמה שהוא יכול לעשות בתחום האפשרויות, וכפי שראינו ברש"י, זה מטרת ותועלת הגמי שהוא כורך סביב השם. רבי יוסי אומר, יורד וטובל כדרכו. אין, רבי יוסי לא מצפה שהבן אדם יחפש, יחזור אחר גמי, ובבד שלא ישפשף, מה שכן שלא ישפשף את השם שכתובה בשרו. וקיימלן דבטבילה בזמנה מצווה כמפליגי. יש לנו תנא קמא ורבי יוסי, ואנחנו רוצים להתמקד בשיטת רבי יוסי, שנושא המחלוקת, בסיס המחלוקת, שתנא קמא מצפה שהוא יכרוך עליו גמי, ורבי יוסי אומר אפשר לוותר על זה, לא צריך. השורש המחלוקת הוא סביב תפילה בזמנה, אם זה מצווה או לא. תנא קמא סבר, תנא קמא שמצריך את הגמי, הוא בדעה לא אמרינן תפילה בזמנה מצווה. כלומר, הוא מוכן להמיר על כך, תחפש גמי. אולי יעבור זמן התפילה, כלומר, אתה לא יכול, אם זה תפילה שצריך להיות בשעות היום, ישקע החמה, הוא מפספס. ואז במוחרת זה כבר לא היום של התפילה. למשל, אדם שהיה תמי תומת נגיד שבעה ימים, יום השביעי הוא הזמן של התבילה. אם הוא מפספס, הוא יצטרך לדבור מחר, לפי התנא קמא, נגיד, אז מה, בסדר, אז הוא פספס, כי יותר חשוב שהוא יחפש את הגמי הזה לכרוך סביב השם. מה, למה הוא בדעה הזאת? כי לא אמרינו תפילה בזמן המצווה. ורבי יוסי סבר, תוותר, אם אתה תתחיל לחפש את הגמי, אולי תפספס את היום, תצטרך לדבור מחר, זה כבר לא פונק היום התפילה, אלא זה היה כבר אתמול, ומחרת זה יותר משבעה ימים, אם היה תמי תומד שבעה, אז כי אין בעיה. רבי יוסי סבר, אמרינן תפילה בזמנה, רבי יוסי שאומר יורד וטובל כדרכו, כי אנחנו לא רוצים שהוא עכשיו יחפש את הגמי, כי אמרינן תפילה בזמנה מצווה. רבי, בתוך רשי, יש לנו כוכבית בתוך הרשי, לקראת סוף הפירוש, רבי יוסי סבר, אני קורא ברשי, מצווה, כלומר תפילה בזמן המצווה, יהיו כך, דילמה לא משכח גמי, אם הוא מתחיל לחפש הוא לא ימצא, וישעה תבילתו ליום אחר, ועובר ליום הבא, אם היינו מטריחים אותו להשיג את הגמי. אז אי אפשר לומר מה שניסינו לומר קודם, שרבי יוסי בעניין הזעות של הכהן השורף וכהן גדול, רבי יוסי אומר לא מזים עליו שלישי ושביעי. עכשיו להגיד זה בגלל שהוא בדעה שתפילה בזמן אינו מצווה, זה לא נכון, אלא ממשיך הגמרא דכולי עלמא להני תנאי, הני תנאי כוונה רבי מאיר ורבי יוסי וגם רבי חנינא סגן הכהנים, לכולם, לכל התנאים האלו, אמרינן תבילה בזמנה מצווה. אם היינו מדברים על תבילה ממש, הם היו בדעה תבילה בזמנה מצווה. והכה בנושא ההזעות שמי פרה דומה, זה לא תבילה, כבר אמרנו את זה מקודם, והכה והכה מפליגי רבי מאיר שאומר מזין עליו כל שבעה, סבר מקשין לשן הקש מדמים, מקשינן הזעה לתפילה. וכמו שקבענו שכל הדעות האלו בדעה שתפילה בזמנה מצווה, גם הזעה בזמנה מצווה. אתה רוצה לתפוס את יום השלישי ואת יום השביעי. עכשיו הוא בא לפנינו, הוא ישה אצלנו שבוע ימים, אני לא יודע, אולי יום הראשון הוא יום השלישי מאז שהוא היה במגע עם המת, אז יום הראשון אולי הוא זמן ההזעה, כי זה יום השלישי, וכבר עוד ארבע ימים זה כבר יום השביעי, ויום השני של הפרישה אולי יום לפני שהוא הגיע אלינו היה יום הראשון, ויום השני של הפרישה זה כבר יום השלישי מאז שהוא היה נטמע באמת. אז זה שיטת רבי מאיר שאומר מזין עליו כל שבעה, כי מקישים, משווים, מדמים את הזעה לתבילה. ורב יוסי שאומר מספיק שמזים עליו רק שלישי ושביעי, סבר לא מקשינן הזעה לתבילה. נכון, בתבילה כבר ראינו שתבילה בזמן המצווה לפי רבי יוסי, אבל לא כן לגבי הזעה, הזעה מי פרה אדומה. כלומר כאן עוברת להתמקד בשיטת רבי חנינא סגן הכהנים שחילק בין כהן השורף לכהן גדול. שואלת אגמר רבי חנינא סגן הכהנים, היא מקיש הזעה לתבילה אפילו כהן ביום הכיפורים, נמי? למה הוא אמר שאין מזים עליו אלא שלישי ושביעי? אם הוא מקיש הזעה לתפילה ותפילה בזמן המצווה, אז גם שיזה על אותו כהן גדול כל אחד משבעת ימי הפרישה. היא לא מקיש הזעה לתפילה, אפילו כהן השורף את הפרה נמי לא. אם אין הקש בין הדברים האלו, תבילה והזעה, מילא תבילה בזמן המצווה, אבל הזעה לא. אז למה כל כך הקפדנו אצל הכהן השורף את הפרה לעזות עליו כל אחד מימי הפרישה? לעולם, עונה הגמרא, לא מקיש רבי חנינא, סגן הכהן לא מקיש בין תבילה להזעה. אז השאלה, למה אצל כהן השורף את הפרה, למה באמת מזים עליו כל שבעה, וכהן השורף את הפרה מעלה בעלמה. ראינו את זה בעבר, שבהרבה דברים שקשורים להכנת פרה דומה, החמרנו מעבר עיקר הדין. זה מעלה, חומרה, החמירו להצריך תבילה, הזעה כל יום משבעת ימי הפרישה עבור הכהן השורף את הפרה. שואלת הגמרא, כמן אז לה דתנו רבנן. יש לנו מקור, ואנחנו רוצים לגלות מי התנא שעומד מאחוריו. אין בין כהן השורף את הפרה לכהן גדול ביום הכיפורים, אלא אנחנו עוברים לעמוד ב', שזה פרישתו לקדושה, זה לגבי הכהן ליום הכיפור, ואחיו הכהנים נוגעים בו. הפרישה הוא מיועד לשם קדושה, נקרא לזה, שהוא נכנס למחנה שכינה, הוא נכנס לקודש הקודשים. רש"י כותב בשורה הראשונה, ולא יהיה ליבו זכה עליו, נבדל מכל קלות ראש שחל עליו אימה בהבדלתו מן הבריות. אז בקשר שאנשים נוגעים בו, אין בעיה. הפרישה מיועד להבדיל אותו מן המוני עם. וזה ממשיך לגמר לגבי הפרה, פרישתו לטהרה. ואין אחיו הכהנים נוגעים בו. רש"י כותב בשורה שלישית, וזה פרישתו לטהרה, להחמיר בטהרתו מפני קהל שעושים בו לטמור, בו ביום להדבילו, להוציא מלבן של צדוקים. כל הדברים האלו אנחנו למדנו בדפים הקודמים. אז אנחנו יודעים שיש יש צד הקלה לגבי ההתנהגות שלנו כלפי הכהן השורף את הפרה, אז לכך החמירו בטהרתו, שלא יהיה אדם נוגע בו, עוד חומרה, שלא יהיה אדם נוגע בו. זה כל ההבדל לגבי הפרישה של כהן גדול לכהן השורף את הפרה. עכשיו, כמען, מי התנא שיגיד שכך הם מנעו? לגבי כל שאר הדברים הם זהים. תשובה, או רבי מאיר או רבי יוסי. זה יכול להיות רבי מאיר, זה יכול להיות רבי יוסי. שניהם, רבי מאיר ורבי יוסי, הם לא חילקו בין כהן השורף את הפרה וכהן גדול לגבי זמני הזעה, כפי שראינו. אז המקור הזה שאומר שלגבי הזעה אין הבדל, זה יכול להיות רבי מאיר, זה יכול להיות רבי יוסי. תהי רבי חנינא סגן הכהנים, האיקנמי, הרי הוא חילק בין כהן השורף את הפרה להצריך הזעה כל שבעה, מה שאין כן כהן גדול לקראת יום הכיפורים. אז זה עוד הבדל, לא רק לגבי כהנים נוגעים בו, אבל המקור הזה לא הזכיר את ההבדל לגבי הזעה, אז ממילא המקור הזה אינו כפי רבי חנינא סגן הכהנים. כאן הגמרא שואלת שאלה ארוכה, והוא שאלה שתלויה בהבנת חשבון. אנחנו בעצם אמרנו את החשבון, ואנחנו נראה את זה כעת. אולי רק נקדים ונגיד את עצם הקושיה לפני שנקרא את זה בתוך הגמרא. אנחנו אמרנו לפי הדעה, למשל לפי חנינא סגן הכהנים, או לפי רבי מאיר, שמזים כל שבעה של ימי הפרישה. אני מבין, אומר הגמרא, יגיד הגמרא בשאלה, אני מבין את יום הראשון שהוא בפנינו, יום השני שהוא בפנינו, יום השלישי שהוא בפנינו. כל אחד מהימים האלו הם ספק יום שלישי, שמאז הוא היה עם המת. לגבי יום הרביעי שהוא בפנינו, איזו סיבה יש להזות עליו ביום הרביעי שימי הפרישה? יום החמישי של הפרישה יכול להיות שהוא יום השביעי שמאז הוא היה במגע עם המת. ואם ביום החמישי זה שבעה ימים שאז הוא היה לפני המת, אז זה אומר לנו שארבע ימים לפני כן זה היה יום השלישי, וממילא הוא היה בפנינו ואנחנו עשינו הזעה באותו יום. אז יום החמישי יכול להיות יום החמישי, כלומר שהוא בפנינו, זה יכול להיות יום השביעי שהוא היה אז עם המת, ויום הראשון שהוא היה בפנינו זה היה שלושה ימים מאז שהוא היה עם המת, ואז אנחנו עשינו הזעה עליו ביום הראשון שהיה בפנינו, יום הראשון שימי הפרישה, וביום החמישי זה שבעה ימים, ואז יש לנו את מה שצריך, יום השלישי והזעה ביום השביעי. ואפשר לעשות אותו חשבון לגבי יום השישי של הפרישה. יום השישי של הפרישה אולי זה יום השביעי מאז שהיה נטמע במת, וארבע ימים לפני כן, דהיינו יום השני שהוא היה בפנינו בפרישה, הוא כבר, אנחנו היזינו עליו יום השלישי, יום השביעי, וכן על זה הדרך. אגב, מי שמחזיק בפניו את השס עוזר, אנחנו הוספנו טבלה למטה. אבל אחרי ככלות הכל, יום הרביעי שהוא בפנינו, אין הסבר למה מזים עליו. תגידו, יום הרביעי שהוא בפנינו, אולי זה יום השביעי מאז שהוא נטמע באמת. הכל טוב ויפה, אבל אם כן, מתי היה יום השלישי של תומת מת? אם יום הרביעי של הפרישה הוא יום השביעי מאז שהוא נטמע במת, היום השלישי הוא לא היה בפנינו, אז לא קיבל הזעה, וההזעה של יום השביעי אינה מועילה אלא אם כן קדמה להזעה ביום השלישי. ככה זה, שלישי ושביעי. ולכן היום הרביעי לא מובן למה לפי הדעות האלו שמזים עליו כל שבעה, אני לא מבין למה יום הרביעי של הפרישה מזים עליו. עכשיו אנחנו נקרא את זה בגמרא. מתקיף לרב יוסי ברבי חנינה. ושוב פעם אני מפנה את כולם לנצל את הטבלה שבשולי הדף של השס עוזר שלנו. אז הוא שואל, בשלמה ראשון, ראשון כלומר ראשון שימי הפרישה, שמה שלישי, אולי זה יום השלישי מאז שהוא נטמע באמת. אז יום הראשון שהוא בפנינו, בוא אפשר להבין למה מזים עליו, כי אולי זה יום השלישי ומזים יום השלישי ויום השביעי של התמי מת. אז יום הראשון של הפרישה אולי זה יום השלישי של התומת מת שלו. שני, יום השני של הפרישה שהוא נמצא בפנינו, שם השלישי, אולי זה יום השלישי מאז שהוא נטמע באמת. שלישי, היום השלישי שהוא בפנינו, שם השלישי, אולי באותו יום שהוא בא אלינו הוא נטמע באמת. ואז זה, נקרא זה מקצת היום הזה הוא נחשב יום ראשון, אחר כך יש יום שני, והיום השלישי של הפרישה הוא יום השלישי שמזים עליו. חמישי, יום החמישי של הפרישה, שמה שביעי. שישי, יום השישי של הפרישה, שמה שביעי. שביעי, שמה שביעי. רשי, מימות חמישי, שמה שביעי, שאם היה הראשון לפרישה, שלישי לתומה, נמצא החמישי של הפרישה, שביעי, וכן שישי וכן שביעי. ממשיך הגמרא, אלא רביעי, למה לי הזעה כלל לא בשלישי איכה לספוקי? יום הרביעי שהוא נמצא בפנינו בפרישה, אז אנחנו יודעים שבמשך ארבעה ימים הוא לא היה בתומת מת, אז אתה לא יכול להגיד שיום הערבי הוא שלישי של תומת מת, הוא כבר איתנו ארבעה ימים, ולא בשביעי איכה לספוקי, גם לא יום השביעי. וזה הסברנו מקודם, שאם זה היה יום השביעי לתומתו, יוצא שיום אחד לפני הפרישה זה היה יום השלישי שלו, ולא לא, היזו עליו, לא קיבל הזעה, הוא לא הגיע אלינו עדיין. אז הזעה ביום שביעי לבד לא שווה כלום, לא מועיל. אז זה מה שהגמרא אומרת, שלגבי ביום השביעי הרביעי אין להסתפק, כלומר לא, אין מקום לספק שזה יום השלישי, וגם לא יום השביעי. שואלת הגמרא, אחרי שהשאלה נשאלה, כאן יש תגובה לשאלה, ולתעמך, אפשר לומר זה לקראת תשובה, ולתעמך, לפי שיטתך שאתה מעלה קושיה כזאת, הזעה כל שבעה מאיקה בכל מקרה, גם בלי ההערה הזאת, אין מצב שמזים ממש כל שבעה, וקיימה לה דהזעה שבות. יש איסור דרבנן להזות על תמי מת ביום השבת, ואינה דוחה את השבת, לא מזים בשבת כלל. אז זה שאמרנו שמזים עליו כל שבעה, זה לאו דווקא, אלא מה יתלך למאמר שבעה, כשאומרים שמזים עליו כל שבעה לבר משבת, חוץ משבת. אך הנמי שבעה לבר מרביעי. אז גם שאמרנו שמזים עליו כל שבעה, זה לא כולל יום הרביעי של הפרישה, כי באמת אין צורך להזעה ביום הרביעי. אמר רבה, אם כך, תשימו לב, יש כאן נקודה ארוכה. כהן גדול ביום הכיפורים, כלומר לקראת יום כיפור, דלא בדידן טליה מילתא, אלא בקביע דיירחה טליה מילתא. אנחנו לא קובעים מתי, זה לא לבחירתנו מתי להתחיל הפרישה של הכהן גדול. פשוט אתה רואה שנכנס חודש תשרי, ואנחנו יודעים שביוד תשרי יום כיפור, ממילא שבעה ימים לפני יום כיפור, כלומר שבוע שלם לפני יום כיפור, מתחילים ימי הפרישה. אז אנחנו עוד פעם, לגבי יום כיפור, זה לא בדידן, זה לא בידינו לקבוע מתי להתחיל הפרישה, זה טוב לי בקביע דיארחא, דהיינו מתי שבית דין קובעים החודש החדש. בתלתא בתשרי באי לפרושי, ביום שלישי, זאת אומרת בתאריך שלישי לתשרי, שזה יוצא שבעה ימים לפני יום כיפור, צריכים להפריש כהן גדול ללשכת פרהדרין, וכל אימת דמטרמי תלתא בתשרי מפרישים לנו. מתי שיפול יום שלישי, כלומר ג' תשרי, מתחילים את הפרישה. לכן יש לומר, יום הרביעי של הפרישה, של הפרישה לא מזים עליו, ובמשך אותו שבוע בשבת שיוצא באמצע אותו שבוע גם כן לא מזים עליו. יוצא שבסך הכל, אם שבת אינו יום הרביעי של הפרישה, אז יוצא שמפסידים יומיים של הזעות, סך הכל חמישה ימים מזים עליו. אבל כהן השורף את הפרה, זה לא דבר שתלוי באיזה תאריך. ובדידן תליה מילתא, זה בידינו מתי להתחיל את הפרישה של אותו כהן השורף את הפרה. מפרישין עלי ברביעי בשבת. אנחנו קובעים שהפרישה תתחיל ביום רביעי של השבוע. מה זה נותן לנו? אם זה יום הראשון של הפרישה, מתי ייפול יום הרביעי אצל האדם הזה? כי איך היא דנתרה מרביעי שלו בשבת. אז כאן אנחנו חוסכים הפסד של יום נוסף. פה יום הרביעי של הפרישה שאמרנו בלאו הכי אין צורך לחזאה, יוצא ביום שבת, זה בגלל שהתחלנו את הפרישה ביום רביעי של השבוע. ואנחנו בעיקרון רוצים להזות כמה שיותר. ומילא אצל כהן השורף את הפרה, אנחנו יכולים לסדר את זה כך, שמתחילים את הפרישה ביום יום רביעי של השבוע, אז ככה מפסידים רק יום אחד של הזאות. ללשכת פרהדרין, אמרנו שכהן גדול לקראת יום כיפור מפרישים אותו ללשכת פרהדרין. תניא, אמר רבי יהודה, וכי לשכת פרהדרין הייתה? המשמעות של המילה פרהדרין זה פקידי המלך. האם זה היה הלשכה? ולא, לשכת בלבותי הייתה. בלבותי לשון שר, שרים. כך הייתה נקראת, כך רש"י מציין, היא הייתה נקראת לשכת בלבותי, אלא בתחילה היו קוראים אותה לשכת בלבותי. כלומר, כל ימי שמעון הצדיק, שעד ימיו היו כהנים גדולים הגונים, אז קראו את הלשכה הזאת לשכת בלבותי. ומתוך ש... אבל מה שקרה בהמשך הזמן היסטורית, ומתוך שנותנים עליו, על המשרה הזאת כדי להיכנס להיות כהן גדול, ממון לקונה, כלומר לקונה הכוונה להיות כהן גדול, ומחליפים אותה כל 12 חודש כפר עדרין הללו, שמחליפים אותם כל 12 חודש, לפיכך היו קוראים אותה לשכת פרהדרין. אנחנו נסתכל ברש"י. דיבור מתחיל בתחילה, כל ימי שמעון הצדיק שאריך ימים היו קוראים אותה לשכת בלבותי. אבל מה שקרה אחרי כן, היו משלמים כסף בקשיש כזה לזכות למשרה של כהן גדול. מתוך שנותנים ממון לכהונה, מתוך שכהני בית שני היו עומדים על ידי ממון שנותנים על כהונה גדולה למלכי בית חשמונאי, ממשיך רש"י, מחליפים אותה כל י"ב חודש, כלומר שרשעים היו ולא היו מוציאים שנתה, לא היו גומרים את השנה, ומעמידים אחר תחתיו, וכל כהן המתחדש בה סותר אותה ובונה בניין נאה מן הראשון שתקויה על שמו, ונמצא מתחלפת כל שנה ושנה. ממשיך רש"י, כפרהדרין הללו שהמלך מחלפן כל שנה ושנה, חזרו לקרות את הלשכה הזאת לשכת פרהדרין. כעת אתם רואים בהגמרות המסומנות סוגריים, ואצל הכוכבית בשוליים כתבנו כך. אחרי הסוגריים הגמר חוזרת לעניין הכהונה הגדולה בבית ראשון ובית שני. בתוך הסוגריים מוזכר פרהדרין בהקשר אחר. אז אנחנו נתקדם בהגמרה עד סוף הקטע שבסוגריים בדף ט', רק כדי לראות האזכור של פרהדרין כמו שאמרנו בהקשר אחר. כל אחד יכול אפילו לדלג קדימה לדף ט', שורה שמינית, אתם רואים, או שורה תשיעית, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, כן, 8 שורות, רואים את המילה פרהדרין. האמת היא שזה מצוטט כבר בשורה חמישית. עכשיו, הקטע הזה לא קשור לענייני יום כיפור, אלא הוא קשור לעניין הפרשות, תרומות ומעשרות. הפס הכפול שנראה בשורות הבאות הם הפרשות שונות. תנן התם, הנחתומים, מה שכותב, הנחתומים הלוקחים תבועה מעם הארץ למכור פת לשוק. הם הרי אופים את התבועה שהם קנו. ממי? אם מדובר שאנשים שקנו מעמי הארץ למטרה ליצור פת למכור בשוק, לא חייבו עליהן לעלות מעשר שני של דמי לירושלים. אנחנו יודעים שהקונה מעמי הארץ יש חובה מדרבנן להפריש את כל ההפרשות, כמעט כל ההפרשות, מחשש של אותו עם הארץ, אולי הוא לא יפריש. אבל כשמדובר באנשים כאלו הנחתומים, המעשר שני שבדרך כלל אדם מעלה אותו לירושלים או פודה את זה על כסף וקונה מזון באותו שווי בירושלים, להם לא חייבו. כשמדובר בקנייה מעמי הארץ שקנו את התבוע מהם, אז מה כן? אלא תרומת מעשר שהוא אחד במאה, וחלה, הפרשת חלה מהעיסה שהם מכינים ייתן לכהן. אבל שאר כל אדם הטילו עליו לעלות מעשר שני של דמי לירושלים. ומעשר ראשון ומעשר עני, אם זה מדובר בשנה שלישית או שנה שישית של שנות הסבב השמיטה, מפרישים אותה ואין נותנים. כאן צריכים רק להפריש, אבל אין חובה לתת. הרי יש כאן ספק בכלל אם אותו אמרץ יפריש או לא, אז אתה מטעם ספק אתה עושה את הפעולה של ההפרשה, זה מוריד את השם טבל, אבל לא צריכים לתת את זה לאנשים האלו, כי יש כלל המוציא מחברו עליו הראיה. ומעשה ראשון ומעשה אין בהם קדושה בניגוד להפרשות אחרות. ובנחתום חבר עסקינן, הנחתום הזה הוא אדם שמקפיד על הפרשות, ומתוך שהוא רגיל למכור כל שעה, הקילו עליו שאינו צריך להפריש עליו מעשר שני של דמי לעלות ירושלים או לפדות. אז יש כאן הקלה בלגבי המעשר שני. נחזור לגמרא, נקרא עוד פעם המקור. הנחתומים לא חייבו אותן חכמים להפריש אלא תרומת מעשר וחלה. אולי נציין שתרומת מעשר, אחרי שמפרישים מעשר ראשון, עשירית מהמעשר ראשון יש לו דין תרומה ונותנים אותו לכהן. אז הנחתומים האלו, רק את ההפרשות האלו חייבו אותם להפריש. ממשיך הגמרא בהסבר, בשלמה תרומה גדולה לא, אין צורך לאותם נחתומים שקנו את התבועה מאמרץ לדאוג להפריש תרומה גדולה. תניא, אנחנו ממשיכים לדף ת' עמוד א', לפי, זה ציטוט ממסכת סוטה, לפי ששלח בכל גבולי ישראל וראה שאין מפרישים אלא תרומה גדולה בלבד. כלומר, ראו שהקלו אנשים מהארץ, הקלו, אבל בעניין תרומה גדולה זה כולם הקפידו. והסיבה לכך שתרומה גדולה מדורית החיטה אחת פותרת את הכריז, אנשים לא ראו את תרומה גדולה כהכפדה כספית או הפסד כספי, זה כן הקפידו להפריש. אז אני מבין למה הנחתומים האלו שהזכרנו מקודם לא צריכים להפריש תרומה גדולה, כי כבר טיפלו בזה. יש קצת יותר רקע, אני לא נכנס לזה עכשיו, אפשר לראות את זה ברשי בשורה הראשונה לגבי מה זה משלח וכו'. אבל שורה תחתונה, תרומה גדולה אנשים, גם עם הארץ, היו מפרישים, זה לא היה הכבדה בכלל. כפי שאמרנו, חיטה אחת פותרת את הקרי. מעשר ראשון ומעשר עני, נעמי, אין צורך לנחתום לדאוג לכך, להפריש את הדברים האלו. המוציא מחברו עליו הראיה. רשי בשורה השנייה מוציא מחבר הבריה, מכי אף רשי ואף געי משום תבל, ברגע שאתה עשית את הפעולה של הפרשה, אז מה שנשאר הוא כבר לא תבל, הוא מותר, הוא חולין, הוא מותר באכילה. אז זה בנוגע למעשר ראשון שנותנים ללווים, ומעשר עני שנותנים כמובן לעניים. ברגע שבעל הבית יפריד אותם משאר התבואה, אין פה אלא ספק גזל לווים ועניים. נשאר רק עניין ממון הקשור לדברים האלו, חוץ מתרומת מעשר שבתוך מעשר ראשון, אותה ייתן לכהן שיש איסור ועוון מיטה, מיטה בדי שמיים באכילתה. זה לגבי תרומת מעשר. עכשיו, יש אדם שקנה מעם הארץ, אז הוא ללוי ואני שבאים נגיד לגבות, לתבוע את המעשר ראשון או המעשר אני, יומר הנחתום יכול להגיד, הביאו ראיה שלא עיסר עם הארץ שלקחתי ממנו. אתם תביאו ראיה שאתה אמרץ לא הפריש את ההפרשות האלו. הרי זה רק עניין של ממונות, ויש כלל, המוציא מחברו, כאן הלוי או העני, הוא בא להוציא מזה שקנה את התבואה, אז הוא צריך להביא ראיה שהעם הארץ לא נתן את זה לאנשים האלו. אז ההפרשות האלו, אני מבין למה הנחתומים לא חייבו אותם לתת את הדברים האלו. אלא מעשר שני נפרשו ונזכו ונכלאו בירושלים. מעשר שני הוא לא עניין של דיני ממונות, יש בזה ענייני איסור והתר. אז למה הנחתומים לא מפרישים עשירית מה סחורה שקנו מהמארץ ויעלו את זה ויאכלו את זה בירושלים כדין מעשר שני? אמר אולה, מתוך שפרהדרין הללו חובטים אותן כל 12 חודש ואומרים להם אותם פרהדרין, אותם פקידי המלך, היו משתלטים על הציבור והיו מלחיצים את הנחתומים האלו, תמכרו בזול, תמכרו בזול, ואומרים להם מכרו בזול, מכרו בזול, לא אטרחונו רבנן. הרבנן לא מטריחים אותם. פה לא נשכח שכל הדינים האלו הקשורים להפרשת דמי הוא חומרה דרבנן, כי בעיקרון אנחנו אומרים רוב עמי הארץ כן מפרישים. זה שבכל זאת אנחנו מחייבים הפרשות ממה שאתה קונה מהארץ, זה חומרה דרבנן. אז יש כלל, הם אמרו והם אמרו. הם אמרו מי כן חייב לנהוג בחומרה ומי לא חייב. ופה התפשרו או הקילו על הנחתומים בגלל הדבר הזה. כי האנשים האלו היו מפסידים, מה לעשות, הפרהדרין האלו היו מלחיצים, חובטים אותם, מכים אותם, מלחיצים אותם. אז לכן לא אטרחינו רבנן, כפי שאמרנו. רש"י כותב, חובטים אותם הנחתומים כל 12 חודש משנה לשנה, הממונים מתחדשים ומכבידים למצוא עלילות לגבות ממון כשהם מתחדשים. כל פקיד הוא חדש במשרה, רוצה לעשות לעצמו שם, לעשות רושם, אז כמה שהוא יכול לגבות יותר זה יותר טוב לו. אז, אבל מסכנים הנחתומים האלו, לא אטרחונו, רש"י אומר, וסמכו לומר שרוב עמי הארץ מעשרים הם, כפי שהסברנו מקודם. הגמרא, השיעור שלנו מסתיים פה ואומר, מהי פרהדרין? מה משמעות המילה פרהדרין? תשובה, פורסי. מה זה פורסי? פקידי המלך. וזה כל הקשר שלנו, הנקודה הזאת הוא הקשר לסוגיה שלנו בעניין הפרשת כהן גדול ללשכת פרהדרין. עד כאן שיעורנו להיום.